בוקר טוב כולם. בואו נעשה חזרה, כי אנחנו היום נסכם ונתקדם למוח דחוק. אז אמרנו שכשאנחנו מדברים עם החתן, אז חשוב מאוד לדבר איתו על הבדלים בין גברים לנשים, ולדבר על הזמן הזה שאסורים, ולדבר על הרגישות, מתוך זה אפשר להגיע גם כן לדיון על איך מעירים הערה. אז יש חמישה כללים בלהתת הערה. דבר ראשון זה...
אולי שיותר,
כן. דבר ראשון זה תנסה להיות בשקט. תראה, מה, אולי זה לא דבר כל כך קריטי. זה אדם חכם, וזה בעצם גם כן מופיע הרבה פעמים במשלי, אדם חכם מחכה. אז זה דבר ראשון. עכשיו, דבר שני זה אם צריך לומר משהו, אז לומר את זה דווקא בזמן שמותרים וקרובים. לא בזמן ש... אסורים וכועסים. בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. אם המגמה שלו היא לשחרר את הכעס שלו, אז הוא סתם פוגע בזולת, ואז אין שום הצדקה למה שהוא עושה. אם המגמה שלו זה לשפר את המצב, שאחר כך יהיה יותר טוב לכולנו, אז באמת הוא יעשה את זה בזמן שמותרים וקרובים. דבר שלישי, זה לא לעשות את זה בשעת מעשה, כי אז זה אישי. כי אחרי שבן אדם עשה משהו ואתה מאיר, אז אתה כבר מאיר על משהו אישי. אז אם מדברים בזמן שדווקא יושבים לסעודה והכל טוב וקרובים, ומתוך זה אומרים משהו, אז זה מתקבל. יש הרבה יותר סיכויים שזה יתקבל, ואלה דברים שאני אומר גם למחנכים. כאילו לא רק, זה כללים שאני, המדריך התנים אמר לי, אבל לדעתי זה לא רק לזוגות. הדבר הבא זה שכשאומרים את זה, לומר את זה בצורה של... משהו שקרה חד פעמי. ופה אני אוהב לתת לחתנים דוגמאות, כי הרבה פעמים הם לא מדמיינים מה עוד עלול לקרות. אז אני נותן דוגמה שהוא מגלה שהיא שקרה לו. היא אמרה שהיא הלכה לחנות ולא היה את המוצר, היא לא הלכה לחנות. היא אמרה שהיא לא הוציאה עוד כסף מהחשבון, היא כן הוציאה עוד כסף מהחשבון. אני אוהב לתת דוגמאות דווקא שיתרילו להבין שבחיים יש דברים קשים. וגם על זה נדבר, למרות שאני לא, לחתן אני לא אומר שתי נקודות יחד, אבל עוד רגע נדבר על הדברים הקשים.
איזה שתי נקודות?
אז מה?
איזה שתי נקודות?
אני אומר, יש את הנקודה איך להוכיח. יש גם כן את הנקודה, הדברים שמפתיעים כל חתן בחיים. לכל חתן אני אומר לו, תדע שהדבר הכי טוב בחיים זה חיי נישואין, הדבר הכי קשה בחיים זה חיי נישואין, ואחרי שאתה תתחתן, אתה פתאום תגלה שזה כל כך קשה, שאתה תחזור ותאמר, לא, 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 זה לא נורמלי הקושי שלי יש. אני יודע שאחרים אולי קשה להם, אבל לא כמו אצלי, זה לא נורמלי. כל חתן מגיע למסקנה הזו, אני אומר לו, ואתה עוד תחזור אליי עם המסקנה ותחשוב, נכון אמרת לי, אבל אצלי זה עוד יותר לא נורמלי. אף אחד לא חווה מה שאני חווה. כל חתן משוכנע שעם כזה קושי, אף אחד לא צריך להתמודד. ואני אומר, תזכור את היום שאני אמרתי לך את זה, שאתה עוד תהיה נשוי ותזכר זה. עכשיו צריך רק להיזהר, כשאומרים את זה, זה למה שאני לא אומר את זה יחד עם הקטע של אסורים כללית לחתן. כשאומרים את זה, צריך, אל תשכחו, יש לנו עסק עם חתן, אז אנחנו רוצים שיהיה מאוד שמח לקראת חתונה. זה צריך להיות כחלק ממכלול של השרוי בלא אישה, השרוי בלא. יחד עם כל הברכה שבאה יחד עם האישה, צריך לדעת שגם זה מאוד 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 קשה, ולכולם זה מאוד מאוד קשה. וזה דבר שאני חושב שמאוד מאוד צריך לומר לחתנים, כי דיברנו כבר פעם ראשונה, שאויב מספר אחת של חיי נישואין זה המחשבה, אולי זו לא היא. ולצערי אני רואה שיש אנשים שחיים 20 שנה יחד עם המחשבה הזו ואף פעם לא יוצאים ממנה. אז צריך לדעת, אני אומר לחתן, אתה כבר לא נפגש, סגרת, אתה מתחתן, זהו, זאת אומרת בשמיים הכריזו שזו הבת זוג שלך, אין ספקות. עכשיו השאלה היא איך תבנו יחד, אבל זה ודאי שהיא אמורה להיות הבת זוג שלך. ואז אני אומר להם, תדעו, בציבור החרדי, מה שהיה לפני 10-20 שנה, לא נתנו שום הדרכת חתנים בארצות הברית. בציבור החרדי, רק הלכות, שום השקפה. דבר אחד אמרו לחתנים. שיש מילה אחת שאסור שאי פעם תופיע בבית, וזו המילה גירושי. אנחנו בגלל ששאלת, אז אני כבר הולך על... אנחנו יורדים למאמר מוסגר. המילה גירושי אף פעם אסורה שתופיע בבית. יש כלל בארצות הברית לגבי רובים מאקדחים, שלא מאיימים עם אקדח. אקדח מוצאים כשמוכנים לירות. כי הרבה פעמים נכנס גנב לבית, מישהו הוציא אקדח, התחיל לאיים עליו, והגנב ראה אם יש לו עסק, והוא הצליח להתנפל לבן אדם, לקח את האקדח וירה באדם עצמו. אז יש כלל בארצות הברית, אתה לא מאיים עם אקדח. כשאתה מוציא אקדח, זה לירות. זה לא כלי לאיום. אני אומר אותו דבר בגירושין. אסור אי פעם להשתמש במילה גירושין. זה לא איום, זה לא דיון. ואני אומר להם שדעתי זה הזמן היחיד שנראה לי מוצדק ורצוי, שבעל יגיב בתוקף. שאם אשתו אי פעם עושה בדיחה או אומרת משהו שאתה התכוונת, אז הוא צריך לומר במקום, לא, אנחנו לא צוחקים על זה וחס וחלילה ואסור. וכמה שהוא יותר יגיב בחריפות, בתוך מסגרת הנורמה, אז הוא יותר אומר לה, תראי, את כל כך יקרה לי, אני לא מוכן אפילו לצחוק, אפילו להעיר הערה, אפילו לתת איזשהו נדנות של צד של דיבור של גירושין. ואני מספר להם תמיד מקרה שבאמת אני מכיר אישית. זוג היו נשואים, 20 שנה, חיתנו ילדים, כבר היו להם נכדים, והיה להם מריבה. ובאיזשהו שלב הוא אמר לה משפט שהיא הבינה שאולי אנחנו צריכים להיפרד, אי אפשר ליישב את המריבה הזו בינינו. בסדר, כמו כל דבר זה עבר, אבל אצלה הפגיעה העמוקה הזו נשארה. והיא גדלה וגדלה וגדלה בתוכה, איך אחרי 20 שנה הוא יכול אפילו להוציא כזה משפט מהפה, והיא מררה לו את החיים אחרי זה, והיא לא הצליחה לבלוע את המשפט הזה, וכעבור 5 שנים שהדברים פשוט נהיו יותר ויותר גרועים, בגלל המשפט הזה, הם בסוף כן התגרשו. אחרי ילדים, אחרי שחיתנו ילדים והכל. אז אני תמיד אומר, הדבר האחרון שאתה פעם רוצה להוציא זה המשפט הזה. תמיד יש זמן לראות באקדח אחר כך. קודם כל תוציא את המחשבה מהראש שלך. שנית, זה לא איום. ההפך, אתה מוציא משהו שברגע שאתה מוציא אין לך שליטה לאן זה ילך. אתה צריך תמיד לשדר, ודאי שאנחנו יחד לנצח. וזה, אני אומר להם, תדעו, אין מסר אחר שאומרים בהדרכת חתנים בארצות הברית. אולי היום זה השתנה, אבל כשאני הייתי עוד בארצות הברית, אז המדרכי חתנים בציבור החרדי לא נתנו שום הדרכה חוץ מהמסר הזה. שהמילה גירושין לא מופיעה אי פעם בלקסיקון בבית היהודי. זה בגלל השאלת, אז אני אומר, זה נקודה לחוד. אני לא אומר את זה יחד עם הקטע של המותרים הסורים. מה? אז אמרנו, קודם כל, לא בשעת מעשה. אם אנחנו צריכים להעיר הערה, אני חוזר לנקודה היא. קודם כל, לא בשעת מעשה.
וגם אתה לשמור על נסים, לא להכניס פוליטיקה הביתה.
אז אם כבר העלית את זה, אני חושב שבקטע הזה, אדם חכם ישמור שבחדר שינה, לא רק מה שההלכה אומרת, לא מדברים על אנשים אחרים, אלא גם כן לא מדברים על נושאים אחרים, לא פוליטיקה ולא עבודה. יש הרבה זוגות שדווקא כשהולכים לישון לילה, אז פתאום מתחילים לדבר, כל דברים שהיו במשך היום בעבודה וכל מיני דברים אחרים. חזל דריך אותם שבחדר השינה לא אמורים לדבר על אנשים אחרים. זה הלכה. שמה ייתן דעתו על אישה אחרת, אז זה הלכה. אני אומר שרצוי שזוג ישמרו שחדר השינה יהיה מקום קדוש, שאפשר לדבר על המשפחה, אפשר לדבר על הילדים, אבל לא צריך לדבר על דברים שהם מכעיסים, או על דברים שלא שייכים שם. זה בשליטה של הזוג, ופה אחד מהמסרים החשובים זה שכשאומרים לחתן את כל הדברים האלה צריך תמיד לומר לו ואתה אחרי, פה אתה המוביל, פה כמה שאתה רוצה זה לאט לאט אתה תבנה את הבית הקדוש, אל תצפה כלום ממנה, זה אחריות, אני מטיל את האחריות לגמרי עליך בקטע הזה. לדעתי זה מאוד חשוב, כי הרבה פעמים הוא בא עם ציפיות ואז היא פתאום מתחילה לדבר מה שכנעה בעבודה, ואז הוא כועס, רגע, סיכם שבחדר שנה לא מדברים על זה. אז בסדר, אז אני אומר לו, קח חשבון, זה לא ילך בקלות. פה אתה המוביל, אתה רוצה להיות המוביל, אתה רוצה להיות בעל הבית, אז בזה תהיה בעל הבית. אתה תשרה את הקדושה בזה. אז חזרה, מה אמרנו? אם צריך להעיר הערה, אז קודם כל לנסות להעביר את זה על סדר יום, לראות אם באמת צריך. שנית, לא בשעת מעשה. שלישית, דווקא בזמן שקרובים, לא בזמן שאסורים. רביעית, להעיר כאילו זה היה מקרה חד פעמי. לא את שיקרת לי פה ושיקרת לי פה ושיקרת לי פה, כי אז התגובה תהיה, טוב, נפלת בפח, אתה נשוא אליי. התגובה תהיה, זו אני. ברגע שבן אדם בא ומראה, תראי, עשית את זה באופן סדרתי, אז התגובה תהיה, אתה צודק, זו אני. זהו, התחתנת איתי. עכשיו מה אתה עושה? אז זה, האדם החכם לא מראה 10 פעמים, מראה אחד. וכשבן אדם בא, הוא צריך לחשוב מראש ושיהיה לו פתרונות. יתרו לא נקרא יתרו על שם שהוא יתר פרשה ואמר נבול טיבול. רש"י אומר יתרו נקרא יתרו על שם שהוא אמר ואתה תחזה מכל העם. הוא בא עם פתרון. ופה בן אדם צריך לחשוב מראש על כמה פתרונות, לא על פתרון אחד. ככל שהפתרון שבן אדם חשב עליו לא מתאים לבת זוג, אז בן אדם צריך לחשוב על כמה כיוונים. אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה. בן אדם שרגיל לא לדייק בלשונו. אז אני תמיד אומר ששינוי הרגלי דיבור זה מהדברים הכי קשים. אז השלב הראשון זה שבן אדם מתקן את עצמו. בן אדם לא יכול בין לילה להפך הרגל דיבור. אבל אם הוא אומר משהו, אז הוא אומר, רגע, אני לא יודע למה אמרתי ככה. האמת היא ככה. אז לאט לאט הבן אדם יגיע למצב שהוא באמת ידבר נכון. וכן הלאה. בכל מציאות אולי כדאי להתייעץ, אבל צריך להגיע עם פתרונות. זה לא מספיק לבוא ולומר, הנה הבעיה. ואלה החמש נקודות כשצריך להעיר הערה. עכשיו, יש עוד נקודה שמאוד עוזרת לשלום בית ולהבנה ההדדית. תמיד זה קל להסתכל על הזולת ולומר, אתה צריך להיות ככה. וההיגיון שלנו הוא מאוד טהור כשזה מגיע למישהו אחר. כי נועה, אתה לא מסכים איתי שככה זה צריך להיות. אז תמיד מומלץ, כשבני זוג לאחד יש הערה לשני, שהוא מקבל על עצמו לעבוד על משהו בד בבד. שככה הוא רואה כמה פעמים הוא עצמו נופל. אם הוא מסכם איתה שהיא, לא יודע, היא, לא יודע, לא יודע, דוגמה טובה, בוא ניקח את הדוגמה שתדייק יותר בלשונה, אז הוא מקבל לעצמו שהוא יקום בזמן לתפילה. שיקח משהו שהוא צריך להתמודד איתו, וככה יהיה לו יותר סבלנות כשהוא רואה שהיא לא עומדת בשלה, כי הוא כל הזמן יראה שגם הוא לא עומד בשלו. אז זה מאוד עוזר לאיזון הזה. עכשיו, יש עוד נקודה שאנשים כללית שוכחים, וזו הנקודה שברגע שרואים קצת שיפור, צריך לשבח מאוד. כי כל שיפור קטן דורש הרבה מאמץ. אז אם לבן אדם אמור להיות כוח להמשיך, אז צריך לשבח ולעודד ולהביע הערכה והכרת הטוב. הנטייה של האדם היא לחשוב, נו, זה הנורמה. מה, אני צריך לומר לך תודה רבה? מה שהיה קודם זה לא נכון, מה שעכשיו, כך זה צריך להיות. וזה לא נכון. כולנו עם המקרות והחיסונות שלנו, ואם אנחנו רוצים לעזור לבן אדם להתקדם, אז צריך לדעת לשבח. ופה אפשר גם כן לומר לחתן את הטיפ הכל כך חשוב, שהדרך הכי טובה, אם אתה רוצה שהצד השני ישתנה, זה להביע הערכה על החיובי. במקום להעיר על השלילי, אם הבית הוא בלגן תמיד, אז כשהבית מסודר, לומר, וואו, איזה יופי, כל הכבוד, כמה השקעת, כמה עשית. ואם כבר מדברים להערכה, אז צריך להזהיר את החתן שמאוד מאוד מצוי אצל נשים, אבל גם אצל גברים, שכשאתה נותן קומפלימנט, התשובה תהיה, לא, זה לא היה כלום. ומה בעצם הבן אדם אומר? תתווכח איתי, תאמר לי כמה זה כן. כשבן אדם אומר, זה לא היה כלום, הוא מצפה שאתה אומר, לא, מה זאת אומרת, זה לא היה כלום? יום כל כך עמוס, עבד כל כך קשה, קנת כל כך מוקדם, טיפה פלידים, סידרת את הבית, איך עשית את זה? זה מה שבן אדם בעצם אומר, כשהוא אומר, לא. מה קורה אצל רוב זוגות? זה לא רק נשים. לא, באמת, יש הרבה אנשים, תשימו לב. תראו, זה הרבה אנשים אוהבים ככה, אבל מה קורה ברוב זוגות? פעם ראשונה הוא בא ואומר לה, כל כבוד, סידרת את הבית, היא אומרת, לא, זה כלום. פעם שנייה אומרת, לא, זה כלום. פעם שישית, אומרת, טוב, אני כבר לא אומר. אבל זה לא נכון, אז צריך להבין את השפה.
אתה אומר שהוא מבין את השפה, אבל לפי מה שאמרת, הוא מבין את הסרב כלפי עצמו.
אנשים גם לא מכירים את זה כלפי עצמם. אנשים גם כלפי עצמם לא מכירים שזה מה שהם עושים. והרב שמחה כהן אומר נקודה שלדעתי שווה לשמוע את השיעור הזה. זה שיעור שאני עשיתי חזרה עליו למעלה מ-10 פעמים. הוא אומר, הדבק בחיי נישואין זה להביע הכרת הטוב. הדבר שהכי מחבר זה הכרת הטוב, הדבר שהכי מרחיק זה לתת הערה. אז בן אדם צריך לשקול את זה טוב טוב, כי זה ממש המפריד הגדול בחיי נישואין. והאדם תמיד חושב לעצמו, אבל אני צודק. וזה בכלל לא קשור. אף אחד לא אומר שאתה לא צודק.
צודק זה לא פועל.
לא כשזה לא פועל, זה מרחיק. אז אם באים דרך מחמאה, אז הצד השני רוצה. כשאתה, סך כל, אתה באת הכרה טוב, הערכה, הצד השני מאוד מאוד רוצה לעשות מה שאומרים. אז זה דברים שאני חושב מאוד חשוב, כן חשוב לומר לחתנים. עכשיו, נחזור לשבעה נקיים, ובואו ננסה לעשות סדר, לסכם. אני כן רוצה שנגיע למוח דחוק היום. אמרנו ברגע שמתחיל המחזור, וכדאי לידע את החתנים שיש אישה שמתחיל בבת אחת, יש אישה שמתחיל בטיפות, ופה הזכרנו שזה אחד מהשאלות שאני מציב לכל חתן לשאול את רבו, ממתי מתחילים לספור את החמישה, ממתי אסורים, ממתי סופרים לפרישה סמוך לווסת. יש נפקמינה, זה לא אותו דבר. היגות משה לדוגמה סובר שלגבי פרישה סמוך לווסת אתה הולך מהטיפה הראשונה, כי אז המחזור התחיל, ולגבי החמישה אתה מתחיל מהזמן שנאסרים. אם הם לא נאסרו עד אחרי השקיעה, אז החמישה התחילו מהיום הבא, אבל המניין ל-30 יתחיל מאז שהטיפות התחילו. אז זה אחד מהדברים, יש לי רשימה דף וחצי לכל חתן, תשאל את הרב שלך. אחד מהשאלות זה, מאחר ורוב נשים מתחילות בטיפות, מנגב את עצמה בשירותים, רואה שיש טיפה. עכשיו זה רבע שעה לפני השקיעה. עכשיו מתחיל החמישה? המניין חמישה לפני שאפשר את הספרדי, אז לכם זה גם ארבעה. מתי אפשר לעשות הפסק טהרה? ממתי מתחילים את המניין? אז אני אומר לחתן, תשאל. אז המחזור מתחיל באיזשהו שלב של היום שזה מתחיל, ואם אנחנו ישנו עסק עם חתן חילוני, אז צריך להזכיר לו שביהדות היום מתחיל מהלילה, והלילה זה, בוא נאמר, אוקיי, אז ושוב לתת דוגמה עם לוח. אז אם המחזור התחיל היום בשעה 3, איך מונים את החמישה ימים? אז היום זה יום רביעי, זה 1, ואתה אומר לו על לוח, 1, 2, 3, 4, 5, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון. ביום ראשון יכולה לעשות הפסק טהרה, ושוב להזכיר לחתן שרוב נשים לא מצליחות בחמישה ימים, אבל שווה לנסות. ביום חמישי, אחרי הראייה, היא עושה הפסק טהרה. מה זה הפסק טהרה? זה הבדיקה, בדיקה שעושה חורים וסתקים. שוב מסבירים לחתן, כמו הפה, אפשר ללכת לכל מיני צדדים, צריך לעשות בדיקה טובה. אז חמישה ימים אחרי התחלת הראייה, לא משנה באיזה שלב ביום היה הראייה, היא עושה הפסק טהרה, וזו הבדיקה הזו. ברגע שהבדיקה יצאה נקייה, אז מתחילים, הזמן שאנחנו אומרים מהזמן זה ואילך צריך להיות נקי. יצאה בדיקה לא טובה, אז נימו בסדר, הדימום ממשיך עד הבדיקה היא, הבדיקה הבאה, אם יוצא טוב, הנה מה טוב מה נעים. הזכרנו שיש מחלוקת מן הפוסקים, האם אפשר לעשות בדיקה אחרי בדיקה, האם אפשר לעשות בדיקה מיד סמוך לאמבטיה, ואפשר לסמוך על המקילים, אפשר להחמיר, תלוי בחתן, תלוי במדריך, אני לא נכנס לזה. זה קטונתי. אני אומר לחתן שהוא כן יכול, כי ככה מקובלן עם העובדה ופיינשטיין, שאפשר בדיקה אחרי בדיקה, ואפשר בדיקה ישר אחרי אמבטיה. השאלה היא, מאחר וגם אם הרחם פתוח, גם המקור פתוח, לא בכל רגע יוצא טיפות דם. אז אם היא נקטע את המקום, עושה בדיקה, נקטע את המקום, עושה בדיקה, נקטע טוב, עכשיו בדיקה שלישית יוצא טוב, יופי. אבל מי אמר שהפסיק הדימום? הפסק טהרה אמור להוכיח שהפסיק הדימום. אז זה לא כל כך פשוט, כי בוא נאמר, הדימום יפסיק עוד שעתיים. ונשארו עוד כמה טיפות. הטיפות האלה, היא לא יודעת אם יש לה הרגשה, אין לה הרגשה, היא לא מרגישה כלום. הם יצאו בלבנים, זה יהיה קטם, זה יהיה טהור, הם מותרים, כשאתה יכול לטעון שהמקור לא נסגר, כשעשתה את הפסק טהרה, היא סך הכל נקטע את האזור. אז מאחר ורבותיי סוברים שזה מותר, אני אומר לחתנים שזה מותר וזהו, לא מסתבך יותר מזה. יש מקום לדון מה זה הפסק טהרה, יש מחלוק בין הפוסקים. האם הפסק טהרה זה בעצם אתה רוצה לדעת שבמקור נקי, זה מה שאתה עושה? או אתה רוצה לוודות שהנרתיק נקי? מה אתה עושה בעצם? אתה רוצה להוכיח שהדימום הפסיק, וגם זה לא ברור. זה חזקת טהרה או זה שהמקור הפסיק לדמם? בואו נעזוב, לא ניכנס עכשיו לדיונים הלכתיים. למה יעשה? עוד לא מוכיח. בואו נגיע רגע למוח דחוק. עוד רגע ניגע למוח דחוק, בואו רק נעשה סדר. אז פה מאוד חשוב שהחתן יבין שזה הזמן היחיד שאם בדיקה לא יצא טוב, אפשר לזרוק אותה לפח. כל בדיקה אחרת אני צריך לשאול אם היא לא יצא טוב. עשינו הפסק טהרה, יצא נקי. עכשיו, אני לא מזכיר מוח דחוק עדיין. אני אומר לו, נדבר על מוח דחוק, יש עוד שלב, נדבר עליו. הסיבה שאני לא מזכיר את זה, כי רוב חתנים, תדבר איתם, הם חושבים שהמוח דחוק זה הפסק טהרה. הם לא מבינים להחלק. אז אני לא מזכיר את זה. הפסק טהרה. יצא נקי, יופי. עוברת ללבנים, ועכשיו שבעה ימים היא תעשה בדיקה בוקר וערב. בוקר, כשהיא קמה, ערב, ממנחה קטנה ואילך. זה הזמנים שחתחילה היא אמורה לעשות בדיקה. אני אומר לחתן שבדיעבד, כל עוד שהיה בדיקה אחת ראשון, בדיקה אחת שביעי, אפשר ללכת למקווה. ואני אומר לו, הפסק טהרה, ראשון שביעי, זה המינימום בדיעבד, צריך לעשות שתיים ליום. אבל אתה אחרי לבדות שאלה נעשו. את האחריות הזו אני מטיל לך. כל השאר היא כבר תעשה. אתה צריך לעשות זה. הזכרנו שממליצים לחתן שהזוג יסתכלו על העדים יחד. כי יש לך חתן שהוא רואה יותר טוב, היא רואה יותר טוב, הוא פוסק יותר גדול, היא פוסקת יותר גדול, אני אומר במרכאות. נמילה, כדאי ששניהם יסתכלו יחד, יראו את הבדיקות. עכשיו, מאוד חשוב לתת לחתן דוגמה. יום שלישי לשבעה נקיים בבוקר. היא עשתה בדיקה, יצא עם צבע מוזר. צבע כמו השולחן הזה, צבע כמו הרוגלך. מה אתה פוסק על זה? אז הוא אומר, טהור. אתה אומר לו, לא. אתה פוסק שאתה לא יודע. אתה הולך לרב ואתה שואל. אחריות עליך לשאול. לא נעים לכם לשאול, יש הרבה רבנים שאפשר להשאיר להם בתיבת דואר. אני מקבל בתיבת דואר שלי, אנשים יושבים עם מעטפה, מספר טלפון, ורק שיודיעו לי שזה שם. כאילו, אני אין לי תיבה מיוחדת לזה. במכון פועה יש תיבה מיוחדת לזה, שאנשים יכולים להשאיר מעטפה עם מספר טלפון ואפשר להתקשר. זה מאוד חשוב לומר לזוגות שמתחזקים, כי יש הרבה שמאוד מאוד לא נעים להם, הוא לא מוכן ללכת לרב, והיא לא יכולה ללכת לרב, או שהיא לא מוכנה, או שהיא לא מוכנה שמישהו ידע, וזה מגיל וכו'. אז בגלל זה מאוד חשוב לעשות להם היכרות עם זה, יהודית. זה בדי בדיקה שמוכרים בברקול, אפשר גם להזמין. אם אתם תהיו מדריכי חתנים, אתם יכולים להתקשר להם, והם ישלחו לכם, ואתם יכולים לתת לחתן דוגמאות. זה מאוד אסתטי, זה דבר אחד. הרבה נשים מאוד אוהבות זה. זה נכנס, זה מגיע סגור, היגני. לעומת, ואני אוהב להראות להם, אני עוד שנייה, אני אפתח נראה לכם. לעומת זה, אני אוהב להראות לחתן שידע מה זה, קופסה שידע, בסופרים דתיים, אתה יכול למצוא את זה באזור דתי, גם במקולת מוכרים את זה, אני אומר לו, תדע, יש את זה, אני מראה לו מה זה, את בדיקה. אני גם ממליץ שאנשים ישתמשו, זה בדית, יש טהרה, יש בדית, יש כמה חברות, אני לא זוכר את השמות. כן. מאוד מומלץ שהקלה תתרגל להשתמש בבד כזה, ולא כמו הבד הסטרץ' היותר עדין, למרות שאנשים מעדיפות את זה, זה עושה שהמראות יראו יותר גרועים.
זה משוח או לא משוח?
לא משוח. זה פשוט. עכשיו, מומלץ שהיא תתרגל, יש יותר גדולים, יש יותר קטנים, יש כל הגדולים. אז אני מראה לו איך זה מגיע, זה אולי יותר גדול, זה חברה אחרת. לא. אוקיי, אז יש גדלים, כל מנדבי, מה מיוחד בזה ביהודית, עבדי יהודית? קודם כל, סטרילי, אריזה יפה, נעימה, זה א', ב', כשפותחים את זה, כתוב פה, החיתוך בשבת וביום טוב, אסור. אז יש לכם הדרכה לזוגות הצעירים. לא, זה עשוי במיוחד. אוקיי, פתחת את זה. מגיע בעוד חבילה יפה, עדינה. אוקיי. ראוי לבדוק את הבד לפני השימוש. תתפלו כמה סיבים אדומים עפים באוויר. חצי מהשאלות שאני קיבלתי, יש הרבה פעמים שחצי מהשאלות זה סיב. כשאתה מסתכל, אתה רואה איזה סיב אדום. תתפלו, זה מטייל באוויר, אנחנו לא שמים לב. אוקיי, אתה פותח, ויש פה מדבקות. וזה היופי המיוחד בזה. אתה צודק, אלה יותר גדולים נראה לי. יא, אוקיי. אז חוץ מזה שזה יפה ומסודר יפה, יש פה מדבקות. הפסק טהרה, מוח דחוק, סימון אישי, היום ראשון בוקר, יום ראשון לפני השקיעה. אני מאוד ממליץ לזוגות, תכתבו על העד. כן, אני בעזרת שם אביא חבילות שיעמדו מי שירצה לקנות. בעזרת שם הם רצו שאני אהיה פה בשכונה מוכר, סוכן, כן. אז אני התלבטתי, אבל אני חושב שאני כן אביא. אנחנו מקום קירוב, אז חשוב, אתה תדע איפה זה. ואנשים יוכלו לקנות פה. אני לא זוכר, אני חושב באזור ה-6 שקל. באזור ה-6 שקל. אולי 5 שקל. מסכים. בסדר, אז תסתכלו, תראו, אני ממליץ לזוגות על העד עצמו לכתוב, ופה מאוד חשוב לומר להם, כי הרבה פעמים אני רואה זוגות באים עם עד, אני לא זוכר איזה יום זה. ואז מפספסים ימים. אני אומר, במקום יוצא עד, כותבים על השבול, תראו שזה מקום נקי, אל תחסו לנו חלק מהאבידנס, איך אומרים, איך אומרים אבידנס בעברית? אל תחסו לנו חלק מהעדות של העד. תכתבו על השבול, אם זה נקי.
על השבול גם לוקחים אותו בחשבון.
רגע, נדבר על זה עוד רגע. ותכתבו עליו. עכשיו, אל תכתבו כמו שהם כותבים, אני לא מסכים עם הכתיבה שלהם. שהם כותבים יום ראשון, אנשים חושבים שזה יום ראשון של הבדיקה. כי מה קורה אם ביום השני יצא לך בדיקה לא טובה? מה קורה אם... אז אתה מתחיל יום ראשון שוב, ואז יש לך בלבול במספור. אז אני תמיד אומר לחתן ותכתוב את זה. יש כמה נקודות שאני אומר לחתן, תכתוב. אני סובר שהוא צריך לכתוב את הכל, אבל אני אומר לו, תכתוב את זה, ועל הבד תכתוב יום ראשון בשבת בבוקר, תתרגלו לכתוב את ימי השבוע, כי אז יהיה לכם יותר קל. צריך להיות מקום קבוע לעדים, לא שהוא מכניס לכיס ולשם, לא, אני אומר לחתן, צריך להיות מקום קבוע בבית, אני אומר לו, כשיהיו ילדים זה עוד יותר מסובך, אל תשאירו את זה בשירותים שהאורחים יראו, זה לא צנוע, תשימו במקום, הכי טוב זה לתת זה להתייבש באוויר, ואז להכניס למעטפה, שיהיה מקום קבוע או במקרר או במקום אחר. אני אומר לחתן, תביא את העד שיש לך שאלה עליו, תוך יום נשאול. זה כאשר אתה יכול לשאול בסוף שבוע, אבל העד משנה צבע. רוב עדים משנים לכולה, יש עדים שמשנים לחומרה, יש עדים שמשנים הלוך ושוב, תלוי ביום. אבל צריך לשמוע זה ככה, כי הרבה פעמים החתנים באים עם עדים עם עובש, פשוט מאוד, רטוב מאוד, מקפל את זה, שם את זה באיזשהו מקום, שם בפינה, אומר בוא נראה אם זה יצא, למה אני צריך להיסחב לרב, אם מחר יהיה טוב, אני אביא, אם מחר לא יהיה טוב, אז נו, נתחיל מחדש במילא. יושב בפינה, עד שזה מגיע, אז זה מגיע כבר חום מעובש, ואז לך תפנח מה עליית. אז אני אומר לו, תעשה לי טובה, תעשה הגני, מגיעים לך כל זמן בדואר מעטפות לתת תרומות, עכשיו אתה יודע מה לעשות איתם. אם לא נתת תרומה, תן תרומה, אני מטוב. לא נתת תרומה, תשמור את המעטפות ותכתוב. עכשיו, יש חתנים שמעדיפים, זה יותר נוח. אני אגיד לך, זה מגיע בקיאת משה ברנוח, לא לתת. טוב, יש חתנים שמעדיפים לכתוב על המעטפה, יום ראשון, יום שני, אין בעיה. כל עוד שיש לך מספיק מעטפות לעשות את זה. אבל מאוד חשוב שזה יהיה במקום קבוע. אני מעדיף שזה כתוב על העת, ולצורך החתן שלא שם לב, תזכירו לו לא להשתמש בעת אדום. להשתמש בעת כחול, כי מספיק שנופל לך טיפה אחת מהעת, אז על פי רוב, אתה רואה את הצבע, זה אדום שלא קשור לאישה. אבל לא תמיד המורה הוראה ישים לב, לא תמיד וכולי, ואולי האישה לא תשים לב, אז לא להשתמש בעת אדום. כדאי להזכיר את זה, לא באדום, לא בחום, תשתמשו בכחול, תשתמשו בירוק, תשתמשו בשחור. בסדר. עכשיו, אני אומר לחתן, תדע, אני הבאתי הרבה עדים לרב מרדכי אליהו, ובוא תראה איך הוא מסתכל על עד. ובאמת רבותיי, כך הוא מסתכל על עד. עובר על כל העד, לאט, 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 ואז על השרבול. הכל הוא עובר, הוא עובר לכל לאט לאט. המגמה שלי היא שהחתן לא יעשה ככה. טוב, יכול להיות שהרב שלו יעשה ככה. אין לי בעיה. אם הרב יודע, וזה המסורת שלו, והוא יודע להסתכל טוב, והוא יודע שהוא קלט כל עד, אין בעיה. אני הלכתי לרב אלברשטיין זצ"ל, שהיה מסתכל על כל עד, עם זכוכית מגדלת שהייתה גדולה, והיה לה קטנה שהייתה מגדילה עוד פי 15, וככה היה עובר על כל עד. ככה היה מסתכל על כל עד. אני, ככה אני למדתי, אבל אני כבר ראיתי אנשים גדולים שמסתכלים על עד ככה ופוסקים. הרב פיינשטיין היה פעם עד שהתלמידים הגדולים שלו, כולם הסתפקו מה העד הזה. אז כולם הסכימו, זה היה כשהוא היה כבר זקן מאוד, כולם הסכימו שצריך להביא לו את העד. הוא בא למשרד, ראה העד, שאל מה זה, אמרו לו זו שאלה, הוא הרים טהור. ככה, אני שמעתי את זה מבעל מעשה, אחד שהביא את העד. אז כן, יש אנשים גדולים שככה, בסדר, הם יכולים לפסוק ככה.
אני חושב שזה גם פשוט, אחרי שהוא ראה כל כך הרבה, אז...
בסדר.
המרים דיסקים, ידוע שהיו אנשים עומדים על יד עד, והיו תולשים מהעת. זאת אומרת, כל יום היה אומר כמה עלים יש כאן, היו תולשים מהעת כמה עלים מלוא החופן, והיה אומר כמה יש כאלה. כמה הורידו מהעת, כמה יש כאלה. מה הפירוש? הפירוש הוא שהראייה היא הרבה יותר... הרבה יותר חד... זאת אומרת, ההבדלה היא הרבה יותר גדולה. הרב אליהו ראה סיפור, בטח... לא את רוב, אני לא יודע מה. אבל הייתה אישה שיום אחד הוא פסק לשם בסדר. והבעל היה עצמאי. יום אחרת הוא הביא את העד הזה. זאת אומרת, מה זה? אני בטח, הוא לא עושה לא רע. מחד תראה את העד הזה עוד פעם. ומגיעים את העד הזה לרבי ביחוד, זה היה אתמול. כך אמר, העד הזה היה אתמול, מה אתם מביאים את זה עוד פעם?
כן.
זאת אומרת, זכר בדיוק את
זה. אבל בגלל הסיפורים האלה, דווקא בגלל זה, אני אומר לחתן איך הרב אליהו עצמו הסתכל. דווקא בגלל הסיפורים האלה. בגלל שיש את כל הסיפורים האלה, אני רוצה שידעו איך הוא הסתכל, אני בעצמי הבאתי לו עדים. כל הסיפורים אני לא יודע, אני יודע איך הוא הסתכל על העדים שהבאתי לו. אז זה מאוד חשוב, שלא, כי הוא, הרבה פעמים יש נקודות קטנות, צריך לשים לב, וזה נוגע להלכה. ופה, אחד מהדברים שאני הכי מוצא שחתנים מתבלבלים בו, זה הנקודה הזו, שכל נקודה על עד מעניינת אותי. אני מסביר את זה לפעמים ברחל ביתך קטנה, והוא אומר לי, טוב, אז רק כמות. אני אומר לו, לא, כל נקודה. אז הוא אומר, טוב, אבל העד הזה חמור בגלל הכמות. הוא אומר לו, לא, בגלל הנקודה הזו. אתה מדבר, אבל אני לא יודע למה קשה לאנשים להבין את זה. אבל זו המציאות. כל נקודה מעניינת אותנו, ואת הנקודה הזו...
הם מתבלבלים בין עד לבין לבנים.
אז בגלל זה אני לא מדבר על לבנים. אני קודם מדבר על עדים. אנחנו לא דיברנו על כתמים בכלל. כי אני מעדיף קודם כל שיבינו כל נקודה מעניינת, כל נקודה מעניינת, שיבינו את זה. אחרי שיבינו את זה, אני יכול לדבר איתם על כתמים. אבל אני לא יודע, אני כל הזמן נתקל בזה. פעם חשבתי שזו הדרכה שהם מקבלים. אז כשאני עומד ומדבר עם בן אדם ומסביר לו והוא מתווכח, כל פעם הוא חוזר על אותה טעות אחרי שהסברת לו שלוש פעמים, הבנתי שיש איזשהו קושי הבנה פה. אני לא יודע למה קשה לאנשים להבין את זה, אבל זו המציאות. טוב, אז מאוד חשוב לתת דוגמה. אם אמצע שבעה נקיים היה עד לא טוב, מה עושים? שוב הפסק טהרה. שלא יתבלבל. חתנים, אחרי שהם התבלבלו פעם שנייה, פעם, פעמיים, בפעם השישית הם כבר מחמרים. טוב, אז יצא עד לא טוב בשלישי, אז עושים עוד חמישה ושבעה. לא, הפסק טהרה ושבעה. צריך ממש לחזור על זה שהחתנים יבינו. שבעה נקיים. היה לך כבר הפסק. לא יצא טוב ביום השלישי, תעשה שוב הפסק באותו לילה, שוב שבעה נקיים, לא צריך עוד חמש. הנקודה הזו, מתי צריך חמש, מתי לא צריך חמש, איך שצריך שבע, זה נקודה שהרבה מתבלבלים בה. חשוב מאוד להסביר אותה, וחשוב להסביר גם שההפסק טהרה הוא לא הראשון של השביעי. יש הפסק טהרה ויש שבעה. נסיים עם עוד נקודה אחת, אני חושב שאנחנו צריכים לסיים, כן? שמאוד מאוד חשוב לומר לחתן לשאול. גם שהוא חושב שהוא למד, חשוב לשאול. לדוגמה, אני לא יודע כמה דוגמאות להביא פה, כי אלה דברים שאנחנו לא יכולים לעסוק בהם. זה גדולי עולם יכולים לעסוק בהם. אבל שתדעו שקיימים קולות שאנחנו לא יכולים לשייך. קלה שהיא לא דתייה מתקשרת ואומרת, לא עשיתי פסק טהרה. התבלבלתי. עכשיו אני צריכה, יהיה חופת נידה? אני עשיתי בדיקה ראשון, אבל פסק טהרה לא עשיתי. צריך להעביר את זה לפוסק גדול. יש פוסקים שידונו איתה איך היא נגבה, והאם היא אולי יומיים קודם עשתה ניסיון, הכניסה אצבע, ניסתה עם טישו, עשתה טמפון. יש הרבה שאלות שאנחנו לא משארים, שמתוך שאלות האלה אפשר למצוא מקום להקל. פעם התקשרה אליי קלה, עשתה הפסק טהרה, מוח דחוק, חשבה שהשבעה נקיים מתחילים אחרי החתונה. יומיים אחרי ההפסק טהרה ומוח דחוק, היא פתאום מדברת עם המדריכה ומתברר שהיא הייתה אמורה לעשות ראשון, היא לא עשתה ראשון. אז יש פוסקים שאומרים שאם היא עשתה מוח דחוק, אז למרות שבדיקת לילה אנחנו לא סומכים עליה לכתחילה, אבל מתי היא הוציאה את המוח דחוק? היא הוציאה את המוח דחוק בלילה, זאת אומרת זה כבר התחלה של היום הראשון. אז יש מציאויות שיש פוסקים שיסכימו לסמוך על זה, שזה יהיה ראשון. אני לא נכנס לכל הפרטים, כי אלה נושאים שגם אני לא הייתי פוסק בהם. אני לוקח את הפרטים, מעביר את השאלה הלאה. אבל צריך לדעת, לבני שפוסקים, במיוחד כשיש נומקים עדינים, שווה לשאול, שווה לבדוק, והרבה פעמים יהיו כיוונים שלא חשבנו עליהם. הכלל אצלי, ששואלים אותי שאלה, אם אני יודע להקל, אני עונה, אם אני לא יודע להקל, אני אומר, אני אבדוק. זה הכלל אצלי, אולי זה קצת מוגזם, אבל זה הגישה שלי. למה שהצד השני יסבול בגלל שאני לא יודע יותר? אז אולי יש צד להקל, אני אשאל? טוב, נמשיך בזה.